שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של פיקסל, הפודקאסט או הסקט בעברית, שיורד לעומקי העולם המרגש של הגיימרים. והיום אנחנו מארחים חבר יקר ואורח מיוחד מאוד, יותם כהן, אחד מהדמויות הכי בכירות בעולם הסים רייסינג בישראל, שותף ומייסד של חברת סים סולושן, יבואני ציוד סימולטור ומקצועיים בארץ, ומי שמנהל את קטגוריית הסים רייסינג בהתנדבות, יש לציין, בעמותה לגיימינג תחרותי בישראל. נחקור את היקום המדהים הזה שנקרא סים רייסינג, נדבר על הפופולריות הצומחת שלו, מה המשחקים הרלוונטיים בז'אנר ומהם היכולות הנדרשות כדי להצליח בעולם המרוצים הווירטואלי. אותם, מה שלומך?
מעולה, מה שלומך עידו?
בסדר גמור. תספר לנו קצת, סים רייסינג, מה זה?
שאלה טובה, סים רייסינג בהגדרה הפשוטה שלו, זה פשוט החיבור בין המילה סים, סימולטור, סימולציה, לרייסינג, לתחרות. זה בצורה, בהפשטה של העניין, אבל בעצם סים רייסינג זה ז'אנר שלם של עולם של גיימינג, ש is not a identify as gamer. זאת אומרת, זה קצת מצחיק לדבר על הסים רייסרים, שסים רייסרים היום רואים את עצמם כיותר נהגים מאשר גיימרים, אבל עדיין אנחנו נמצאים בתוך המרחב של גיימינג, שזה מה שהופך את זה לקודם כל מאוד מדהים ונגיש. עולם הסים רייסינג בעצם זה משחקי מרוץ מכוניות, שלקח את האולטרה ריאליזם, הייפר ריאליזם, לקצה. היום בזכות הטכנולוגיה, המשחקים כבר הפכו להיות באמת סימולטורים, שכבר קשה לקרוא להם משחקים. אנחנו מדברים על קהילה מאוד מאוד גדולה של אנשים שבאמת לוקחים את התחום הזה ברצינות. אם אתם יכולים לראות, יש לי סימולטור מאחוריי, זה סימולטור אומנם מתקדם, אבל זה כבר מגיע לרמות האלו, של הגעים מאוד רציניים וציוד נורא יקר, אבל בסופו של דבר, כשמשווים את זה לעולם המרוצים, אז זה הרבה יותר נגיש. אז אני לא יודע אם עליתי בדיוק על השאלה, אבל זה באמת עדיין...
אני חושב שקודם כל יש פה שאלה של איך זה משתלב בתוך עולם הגיימינג הכללי, ואולי גם עולם הספורט האלקטרוני, האי-ספורט, ובסוף הפרק גם מי שרואה אותנו בווידאו, נראה לו קצת, או אתה תראה לו יותר נכון, ואני אעשה פדיחות, של משחק, של מרוץ. באיזשהו סימולטור מקצועי כזה, את זה נצטרך לצלם בנפרד, בניקוד לפרקים אחרים שאני עושה, שאנחנו מצלמים הכל ביחד, כי אני צריך לבוא לשם ולשחק, אין לי את הציוד הזה בבית. והנה דבר מעניין, הבנתי שפורמולה 1 2023, שזה בעצם המשחק של EA, שהוא הלייסנס הרשמי של פורמולה 1, יוצא ביוני הקרוב.
נכון.
והוא בעצם הסוג של הפיפה, אבל לא באמת, כי בניגוד לפיפה בעולם הכדורגל, שהוא מאוד פופולרי ביחס לסימולציות כדורגל, פורמולה 1 הוא אחד מיני. תקן אותי אם אני טועה.
נכון. נכון. תראה, אני שמח שאתה מעלה את פורמולה 1, כי קודם כל, פורמולה 1 יש קהילה מהממת של חבר'ה שנקראת RLI, אם אני לא טועה, אני מצטער חבר'ה אם טעיתי, אבל חבר'ה שמנהלים ליגה מהממת, באמת, הם דואגים לשדר ויש להם ערוצים והם באמת מפרגנים, אבל יש קצת על הסימולטור הזה ספציפית, יש הרבה אור כזה, אתם בטח מכירים את זה מעולם הגיימינג, שהיא ספורט נכנסת לעולם של משחק, אז כבר מתחיל להיות מיקרו-טרנזקשן, זה כל מיני דברים שקצת מעצבנים וכאלו, אבל הוא בהחלט נותן חוויה אדירה של להרגיש מה זה להיות על מסלול בעונה של פורמולה. מה שכן, אנחנו נדבר על זה בהמשך, הוא נושק יותר לעולם של הסימקייד. אם זה קצת נשמע מבלבל, אז בעצם ארקייד משולב עם סימולציות, שזה בעצם בא לשים לנו קצת יותר נגישות ליכולת נהיגה. רוב האנשים שיעלו על רכב פורמולה לא יצליחו לסיים הקפה. גם אני, שאני נוהג בסימולטור הרבה, לסיים הקפה ברכב פורמולה זה דבר מאוד מאוד מורכב. אז הפורמולה 2023 וגם 22, כל הז'אנר הזה, כל הסדרה הזאת, בעצם מנגישה טיפה את הפיזיקה של הרכב כדי שיהיה לנהוג בו. אז אנחנו לא מתייחסים אליו כאל 100% סימולטור, אבל הוא בהחלט נותן בסיס יציב למי שרוצה להיכנס לתחום, ויש שם קהילה מהממת. ממליץ לכולם בחום גם לעקוב אחריהם, וגם מי שרוצה להיכנס, זה אחלה דרך.
טוב, אנחנו מדברים הרבה על הגודל של תעשיית הגיימינג, שהיא תעשיית הבידור הכי גדולה בעולם, זה לא דבר חדש, זה כבר ידוע. השוק גיימינג העולמי צפוי להגיע ל-257 מיליארד דולר עד שנת 2025 לפי התחזיות, שכמובן, אתה יודע, זה אומר שיש המון תתי ז'אנרים ותתי נישות בתוך הענף הזה, שהאי ספורט, בעצם הגיימינג התחרותי, הוא אחד מהם, ובתוך הגיימינג התחרותי מן הסתם יש גם נישות בפני עצמו, כי לא כל מי שהתעניין בלראות תחרות ליג אוף לג'נדס התעניין בהכרח בלראות תחרות דוטה 2, או אתה יודע, זה מאותו ז'אנר פחות או יותר, אבל תחרות CSGO או תחרות לא יודע מה, ברוקט ליג וכן הלאה. אז נשאלת השאלה באמת, מה הופך את הסים רייסינג למעניין לצפייה? כי ראיתי שיש לא מעט תחרויות של הענף הזה, גם בפורמולה 1, אבל גם במשחקים אחרים, גרנד טוריזמו למשל. בוא רגע נתחיל מההתחלה, בוא ננסה להבין מה המשחקים שיש בענף הסים רייסינג. הבנו שזה סימולטורים של בעצם מרוצי מכוניות.
נכון, אז אני רוצה לחלק את זה לקטגוריות. אנחנו מחלקים את זה לשלוש קטגוריות. קטגוריה הראשונה זה ארקייד. זה מאוד נגיש, מאוד כיף, בא לתת את החוויה של ספורט מוטורי, לא ספורט מוטורי, אבל לרכבים, דברים בסגנון הזה, דברים כמו Need for Speed, Forza Horizon, מאוד נגיש, אתה לא צריך להיות נהג משוגע. השלב הבא זה...
זאת אומרת, רגע, אז בעולם הארקייד זה בעצם משחקים שבהם הם נותנים לך בעצם את החוויה של מרוץ, בלי להיות יותר מדי ריאליסטי.
בדיוק, אפילו קצת הופכים את זה למאוד לא ריאליסטי כדי לתת לך חוויה. לצורך העניין ב-Need for Speed, אתה לוחץ על כפתור ויש לך נייטרוס, שאם תחץ עליו פעמיים במציאות, המנוע יתפוצץ, אבל ב-Need for Speed אתה יכול לעוף, אבל זה כיף, זה גם, אתה יודע, לא כל אחד רוצה להזיע את עצמו לדעת כשהוא נוהג במסלול. וזה דרך כניסה הכי מהירה לאהוב את הדברים האלו. אחרי זה יש סימקייד, שגם בתוך הסימקייד אפשר לחלק את זה לכל מיני נישות וגישות, אבל לסימקייד יש לך את היותר מקצוענים כמו גרנד טוריסמו, שגרנד טוריסמו הוא מאוד, מאוד סימולטור, אבל מה הופך אותו לסימקייד? אז הוא מוותר לך קצת בלשים לב לטמפרטורה של הצמיגים. הוא מוותר לך קצת האם אתה צריך כל רכב ללמוד את הנישות שלו ואת הסטאפ שלו, אבל הוא עדיין מאוד מאוד שומר על החוקים של הפיזיקה שנהיגה. יש לך גם דוגמאות כמו, נלך קצת יותר קדימה, ל-BMNG, שזה סימולטור, ממש סימולטור, אבל הוא לא באמת אפשר לעשות איתו תחרות, כי הוא מדמה אספקט אחר בנהיגה. אז זה בעצם שלוש קטגוריות, וכשנלך על הטופ טיר, אנחנו מדברים על איי רייסינג, ועל הסט הקורס הקומפטיציוני, ואר פקטור. שלושה משחקים שמאוד מאוד סימולטורים, שרוב האנשים לא יצליחו לסיים הקפה, גם אם לא עם סוברו אימפרזה במסלול. כי כן צריך לדעת איך לבלום, וכן צריך לדעת זה, ואני מקווה שאתה תחווה את החוויה הזאת כשניפגש.
אני אחווה את החוויה הזאת. מה שאני שמח בסימולטור זה שהוא נייח, הוא לא זז באמת, הוא רק בעולם הווירטואלי, וזה אומר שאני לא אוכל להרוס לך אותו. אבל אתה יודע למה להגדיר מראש, יכול להיות שאני כן אוכל להרוס לך אותו, אני בן אדם מאוד יצירתי. אני כן אספר לצופים שאתה ואני טסנו לפני כמה חודשים, נכון? אולי קצת יותר
נכון?
מכמה חודשים בעצם.
מונקו.
לאליפות העולם בסים רייסינג שאורגנה על ידי משפחת המלוכה של מונאקו יחד עם הפדרציה הבינלאומית לספורט אלקטרוני, ושם בעצם ראינו שחקנים מכל מיני מדינות משתתפים בתחרות של הסטו קורסה, אם
נכון?
אני לא טועה.
סטו קורסה.
אני מנסה ככה, אתה יודע, למרות שאני לא בקיא בענף, ככה לזכור את הפרטים האלה. ובאמת שם הם הקימו עמדות של סים רייסינג של הסטו קורסה, שבעצם שחקנים התחרו. גם שחקן ישראלי התחרה בשלב המקדים באונליין, ולצערי לא הצליח להעפיל, אבל אנחנו לא קוראים להם שחקנים, אנחנו קוראים להם נהגים, נכון?
נכון, במקרה הספציפי הזה אני אציין שזה לא היה רק שחקן, זה היה נהג, אלון דיי. אירופה בנסקר, אלון אם אני טועה, אני מצטער, 4 פעמים ברציפות. נהג ובחור מקסים, נהג בחסד עליון. אבל בשביל לנצח סים רייסינג, מן הסתם, והנה זה גם שאלה לעולם של הגיימינג, כן צריך להכיר את מעבר ליכולות שלך להיות נהג טוב, אתה צריך גם להכיר את השטיקים של המשחק עצמו, ואיפה אתה חותך עוד טיפה וגונב מפה עוד חצי מיה, וזה היה לנו נורא קשה כמדינה לייצר נהג שמוכן לזה, כי זה הבעיה התראה יחסית קצרה, אבל אנחנו כן בונים את הנהגים. אגב, אם יש נהגים שמאזינים לנו שחושבים שהם יכולים, תבואו, תבואו, אנחנו צריכים הרבה אנשים שיבואו לנהוג איתנו, זה מרים לכולם, ואנחנו מצפים זה. אבל בהקשר של מה שאתה אומר על מונקו, אני חושב שזה מדהים לראות שהנסיכות בעצם היא זו שיוזמת, ומי שלא יודע, הנסיכות שם, זה משפחה שמאוד מחוברת לספורט המוטורי, יש לו מוזיאון של האוסף הפרטי של הרכבים שלו, הנסיך שם,
רק נגיד
והפורמולה
שהנסיך
כאן.
הוא במונאקו, הוא המלך בגדול, הוא המושל של המדינה, הם פשוט קוראים לזה נסיכות מונאקו, ולכן הנסיך הוא המלך ולא המלך, אין להם מלך.
וגם חשוב להגיד, הפורמולה 1, יש שם את אחד המרוצים הכי חשובים בלוח שנה של הפורמולה 1. זה מרוץ שקורה בתוך העיר, ואתה ואני עשינו סיבוב, אתה נהגת במסלול שהפורמולה עוברים
לקחנו
שם.
BMW, אני אפילו לא זוכר את הדגם, אבל
נכון,
זה היה חטא לא
נכון.
לעשות את זה.
נכון, זה היה בהחלט חשוב לעשות את זה. ובאמת מדהים לראות ש... את הקשר הישיר שיש בין עולם הסימולטורים לספורט המוטורי. אגב, זה בהקשר של בכלל עולם הגיימינג, למה זה כל כך מעניין? עולם הגיימינג, האי-ספורט מתעצב בשנים האחרונות, אבל שאר המשחקים הרבה יותר יציבים, זאת אומרת, כבר אנחנו מכירים תחרויות גיימינג משנות ה-80. האי-ספורט הוא, סליחה, הסימולטורים מגיע כאילו רוח חדשה לסיפור הזה, והוא באמת שונה. כי כשאתה הולך לשחק, לא יודע, PUBG או CSGO, אתה לא הולך לפגוש חיילים כשאתה משחק, כשאתה באליפות. לא יבוא לך חייל עם נשק, יעמוד לך, יגיד לך כל הכבוד, איזה יופי, גם אני יורה ככה. אבל כשאתה הולך לאליפות סימולטורים, אתה כן עומד ליד לואיס המילטון, שהוא אלוף, פורמולה 1 7 שנים ברציפות. אתה כן מפתח יכולות שאתה יכול לתרגם אותן אחר כך למציאות בצורה אבסולוטית. וזה חשוב לציין
זאת אומרת שיש פה באמת איזשהו אלמנט שעולם הסימולטורים בתחום הסים רייסינג, המרוצים הווירטואליים, הוא יותר דומה לספורט המוטורי מאשר עולם הגיימינג התחרותי, שהוא פחות דומה לאיזשהו ספורט קלאסי או משהו שקיים במציאות. אתה יודע שאחד מהדברים שאנחנו גם מדברים עליהם פה בפודקאסט ובאופן כללי דיון שנעשה בכל רחבי העולם בהגדרה של גיימינג כספורט, ואחד הדברים שתמיד אומרים זה או לפחות אלה שמצדדים כמוני למשל בהגדרה של גיימינג כענף ספורט מקצועי, זה שכן יש, אתה יודע, גם אם המשחק עצמו הוא לא משחק ספורט פיזי, הוא עדיין דורש שתי יכולות שכל ספורט דורש. היכולת הראשונה הוא היכולת המנטלית, שהיא משהו שהוא מאוד מאוד מרכזי בענף הגיימינג, מן הסתם. אבל היכולת השנייה היא היכולת המוטורית, כי גם השליטה בבקרים, במקרה של שלטים של אקסבוקס או פלייסטיישן או מקלדת ועכבר וכן הלאה, היא שליטה מאוד עדינה, וזה דורש יכולת מוטורית מסוימת, יכולת מוטורית עדינה מסוימת, שאני חושב ש... דווקא בז'אנר הזה של הסים רייסינג, פתאום החלק הזה בא ולוקח את הביטוי היותר גדול, אבל הוא עדיין קיים שם גם בענפים אחרים בעולם הגיימינג.
אני ממש מסכים לגבי זה, אתה יודע, חשבתי על זה השבוע, אני, מי שלא יודע, אני גם אוהב גיימינג. יש לי את הסוני שלי, יש לי גם את המחשב שאני משחק בו גיימינג, יש לי כאילו, אני אוהב גיימינג, יש לי את הז'אנר, אני נורא נמשך לז'אנר הריאליסטי, אבל באמת חשבתי מה גיימינג תורם לי כבן אדם. אז מעבר לזה שאני חווה סיפורים בעולם הגיימינג, וזה עולם באמת עמוק ושאני מאוד אוהב אותו ברמה האמנותית, אם אתם שמים לב שגם גיטרות, אני מנגן, אני מוזיקאי, אז אני נורא אוהב את הצד האמנותי, אבל אני חושב שיש בזה הרבה דברים שמפתחים בני אדם. כשאתה נכנס בעיקר לסביבה תחרותית, כמו שאמרת, זה האופי, אתה בונה אופי. אני ראיתי אנשים שנכנסו איתי לעולם של הסימולטורים, ואנחנו רואים איך אנחנו גדלים באופי. זה מאוד קשה. גם, לא יודע, להיכנס עכשיו אפילו לתחרות ב-CSGO ולא מצליח לך, אבל אתה צריך לשמור על אופי כדי לסיים את התחרות. אז אותו דבר הסים רייסינג, יש לך מרות של, היינו במרות של 6 שעות לפני חודש. 6 שעות רצוף, אנחנו עולים ביחד 3 נהגים, כל אחד בבית, ומתחלפים. ובשעה הרביעית, אנחנו בין המובילים במרות, אנחנו די נמצאים בטופ, אנחנו חוטפים פצצה לרכב, הרכב נשבר, אנחנו צריכים להיכנס לתקן אותו, ואתה צריך לשמור על אופי כדי לסיים את המרוץ. אתה מרגיש איך כולם תורמים אחד, תוכפים אחד את השני, איך האופי בא לידי ביטוי פה. ולא משנה אם ניצחת מקום ראשון, בסוף סיימנו, אני חושב, בסירייה הראשונה. זה לא משנה אם ניצחת, בסוף אתה יודע שהשלמת משהו כנגד האופי שלך. וכמו בכל תחרות, התחרות הראשונה זה מול עצמך. אז המצמחה באותו זמן, סליחה, בהקשר של סימולטורים, זה השעון. יש לך בסימולטור תמיד שעון שמראה לך איך היית לפני כן ואיך אתה כרגע. וזה מדהים להתעסק בזה, וזה מאוד מאוד חשוב. ושמעתי אפילו רעיון פעם של איזה גיימר שאומר שעולם הגיימינג, אחד הדברים שכיף בו זה שהוא מיישר קו, כולנו עם אותה מקלדת, עם אותו ציוד, אנחנו מתיישבים בסוף מול המסך, ואנחנו, זה שאתה יותר כריזמטי בין החבר'ה, או זה שאתה יותר גבוה, זה לא נותן לך יתרון. בעולם הסימולטורים זה בא אפילו יותר מעניין, כי אני לא אוכל לקנות רכב ספורט בשנים הקרובות. רכב ספורט, להיכנס למסלול, צריך הרבה כסף.
גם איפה תשים
נוסע,
אותו?
איפה אני אשים אותו, איך אני אקח אותו למסלול, כל כניסה
הרבה
למסלול זה מלא כסף.
לוגיסטיות.
בדיוק. אבל אני כן מוצא את עצמי נוהג במסלול עם אלון דיי, עם רם גרוס, עם נהגים כאילו מקצוענים מארץ, ואפילו יש לנו נהג ישראלי שעלה עם לנדו נוריס, שהוא נהג של, של מקלרן בפורמולה 1, ואפילו העז לנצח אותו. זאת אומרת, איזה חוויה כיפית זאת שאתה מיישר קו עם אלופי עולם, ואתה נמצא איתם באונליין, זו חוויה באמת מדהימה, וזה היתרון הכי גדול. שיש בכלל לכל המפגעים, האופי הזה, ההזדמנויות שנפתחות לך ביחס למעמד או הכספי שלך, או לא בכך כספי, או אפילו הרגשי או החברתי. פשוט מוצאת עצמך רגע אחד, נמצא באותו לבל עם לנדו נוריס, מולטי מיליארדר, כוכב אדיר, ואתה איתו על אותו מסלול. נראה לי חוויה השאלים
שלי. טוב, לא, אני, זה נשמע ככה, זה בהחלט נשמע ככה. אתה יודע, אני אפתח רגע סוגריים ואני אגיד שאני מאוד מאוד אוהב סימולטורים של טיסה. יש לי המון המון שעות, אני חושב שמהטופ 5 שלי בסטים מבחינת כמות שעות זה המייקרוסופט פלייט סימולטור אקס, שזה הישן יותר. החדש הוא גם מטורף לחלוטין ומשמעותית גם יותר ריאליסטי. ואותו, הוא קצת מורכב, בעיקר מהסיבה שהוא שוקל איזה, לא יודע, טרה של, קצת הגזמתי מן הסתם, אבל 100, 150 או 200 ג'יגה. הוא כן, הוא יש לו משקל כבד על מחשב, עכשיו שמו אותו גם בענן של NVIDIA, אז אפשר לשחק דרך זה ולא צריך להוריד, אבל אני מאוד אוהב סימולטורים של טיסה, ויש בזה משהו שהוא בעיניי גם נורא נורא מרגיע באופן שבו אתה לומד את המכונה. הרי בסוף מה זה הרכב, מה זה המטוס, זה מכונה, זה מכשיר מאוד מאוד מורכב, אבל זה מכשיר, וברגע שאתה לומד להכיר כל כפתור מה עושה וכל, אתה יודע, ודרך אגב ההיכרות הזאת לא מגיעה מלקרוא ספר הוראות, היא מכירה מההתנסות, מהחוויה, ופתאום אתה מרגיש בבית כשאתה נמצא בתוך המכשיר הזה, זאת אומרת, אתה פתאום מרגיש שאתה בשליטה ואתה יודע. אז אני ככה מכיר את האספקט הזה של סימולטורים. אני קצת רוצה לדבר איתך, דיברנו על איזה משחקים קיימים בעולם הסימולטורים, אבל אתה יודע, אני מגיע מעולם האי-ספורטס, ונגיד גם אתה מתנדב בעמותה לגיימינג תחרותי, שזה ארגון האי-ספורטס הלאומי, ושאני דרך אגב היושב ראש של העמותה, אז רגע נשים את הדיסקליימר הזה. אנחנו מתעסקים הרבה לא רק בגיימינג אלא גם בתחרויות, זאת אומרת בארגון התחרויות, אני אוהב נורא להגיד שהעמותה התפקידה זה להביא את השחקנים הישראלים לפוטנציאל הכי גדול, למקום הכי רחוק שהם יכולים להגיע אליו ולעזור להם ולדחוף אותם. ובהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך איזה תחרויות קיימות חוץ מהאליפות במונאקו, שאותה אני מכיר, בטח הצופים לא מכירים, אפשר לדבר גם עליה, אבל מהם התחרויות המרכזיות שבעצם מתקיימות אחת לשנה בענף המרוצים?
אתה מדבר על הסימולטורים, נכון?
כן, כן, ברור. אני שם את המוטור ספורט בצד, זה לא קשור לגיימינג המוטור ספורט, שהוא דרך אגב קונספט נורא מעניין בעיניי, שבו אתה יודע, אני כאילו לא אומר את זה הרבה כי זה נשמע קצת מוזר, אבל ספורט מוטורי הוא נורא מוזר בעיניי מהסיבה שאתה מסכן את החיים שלך. זאת אומרת, זה מרגיש לי כאילו אתה יודע, אתה נמצא באיזה רכב פח כזה מצ'וקמק, שרוב רובו הוא מנוע שיכול להתפוצץ, ואתה נוסע במהירות של 200 קמ"ש בסיבובים, בעניינים וזה, ואתה בכל שנייה יכול, אתה יודע, הרכב הזה בקלות הופך למטוס ואף מהמסלול. אז כאילו אני, אני כל הזמן אומר, הבן אדם שנכנס לשם, כן, הוא נכנס תמיד עם קסדה וציוד מגן כזה וכל הרפודים והכל, אבל עדיין זה נראה לי נורא
יש בזה
מסוכן.
אלמנט גלדיאטורי קצת.
קצת נכון, אבל, ובהקשר הזה אני גם חושב שהנהגים עצמם הם מרגישים קצת ככה, נכון? הם כאילו, אתה יודע, הם נכנסים לזה מתוך ידיעה ברורה שיש איזה סיכוי קטן שמשהו לא ילך כשורה וזה.
רק להמחיש למי שמאזין לנו עד כמה משוגע הספורט הזה, קודם כל, רמת הבטיחות עולה משנה לשנה. אם שמתם לב, אם אנשים עוקבים אחרי הפורמולה, יש את ההילר עכשיו שעוטף אותם, הבטיחות עולה, 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 אבל קיבלנו מה שנקרא סטירת לחי לפנים, סליחה על הביטוי, לפני שנתיים, אם אני לא טועה, שגרוז'אן, נהג, נכנס בתוך מעקה, והאוטו שלו התלקח טוטלית. אני מדבר איתך, הוא כלוא בפנים, והאוטו מתלקח, פשוט כדור אש. במזל הוא יצא משם אחרי בערך קרוב ל-30-40 שניות, שהוא היה בתוך האש. סיפור מדהים, שווה לכם לבדוק את זה על רומן גרוז'אן והתמונה שלו. הוא יצא משם רק עם קביעות בידיים, כי החליפה המדהימה, אבל זה מזכיר לנו עד כמה הספורט הזה משוגע. משוגע. אגב, כשאתם רואים מרוץ, הרבה פעמים אנחנו לא מבינים עד כמה זה משוגע, כי אנחנו בסך הכל רואים את המכוניות זזות בצורה כזאת, אבל שימו לב שלנהגי פורמולה יש צבא רבה. הם צריכים להתמודד עם כוחות ג'י מטורפים. עוד יתרון שיש בסימולטורים, אנחנו יכולים להיות עם קרס חסרי כושר ולנהוג ולהתאמן וליהנות מזה. אז זה גם
אני
חלק
אולי הייתי
מהעניין.
מנסח את זה קצת אחרת לאנשי החינוך שאולי יצפו בפרק או יאזינו אליו באפליקציות שמע. אתה יכול להיות עם קרס, בוודאי שאין אפליה בעניין הזה. אני חושב שההבדל המרכזי הוא שפה אין סיכון. זאת אומרת, כשאתה מגיע לסימולטור, יש שלבים שונים, כמו שדיברת בהתחלה, של ריאליסטיות. יש משחקים שהם פחות ריאליסטיים ויותר מתאימים לחבר'ה שהם יותר גיימרים, שאוהבים את המשחקיות, ויש אנשים שרוצים את המשחק הסופר ריאליסטי, ממש את הסימולטור, שעכשיו יראה להם כל כפתור וכל זה מה הוא עושה, והתנהג בצורה הכי ריאליסטית שיש, ועדיין, אתה יודע, בסוף המחשב כנראה לא יתפוצץ, לא משנה כמה כוחות ג'י יופעלו על הרכב הווירטואלי.
אומרים שבעולם של הסימולטורים חסר, האלמנטים שחסרים זה כוחות הג'י שאתה מרגיש, והפחד, שהתוצאה לטעות שלך היא לא קריטית. אתמול היה מרוץ 24 שעות בנורברגרין, הנורדשלייפר, שהוא מכונה הגיהנום הירוק, זה מסלול הכי ארוך בעולם, והייתה שם תאונה, מזלנו כולם בסדר, אבל אתה רואה, אתה מבין את העוצמה של איזה משוגע זה. אז באמת בסימולטורים את האלמנט הזה אין, אבל מה שכן, אני חייב להוסיף, תראה, במדינת ישראל בכללי יש אתגר עם הספורט המוטורי, כי הוא באמת נתפס כספורט של משוגעים. ספורט מוטורי בעולם משמש גם ככלי להראות לאנשים את כל הנושא של בטיחות בדרכים. המדינות כמו סקנדינביה, שהרלי והספורט המוטורי הוא מאוד חזק, יש פחות תאונות בכבישים, יש יותר מודעות לאיך נוסעים בכביש. לצורך העניין, מה קורה עם האוטו מחליק? רוב הסקנדינבים יודעים, כי הם מתעסקים בספורט מוטורי וראלים, יודעים איך לשחק בערך עם הדוושות, לא כולם. אבל יש הרבה כבוד לעובדה הזאת שכשאתה נוסע על 90 קמ"ש ואתה פוגע ברכב אחר, זה כמה טונות שמתרסקות על רכב. זה לא יוצאים מזה בזול, שאתם נוסעים בכביש 6 או בכביש מהיר, ואתם נוסעים בין עירוני ואתם בתוך העיר ואתם נוסעים 50 קמ"ש, זה ממש מהר. וכשאתה בספורט מוטורי אתה יכול לראות את זה בצורה יותר מוחשית ובאמת לקבל את המשמעות.
טוב, זה באמת מעניין. סקנדינביה היא כמובן לא מדינה, יש שם איזה 4 מדינות, פינלנד, שוודיה, נורווגיה ודנמרק.
התכוונתי אזור הסקנדינביות.
כן, כן, בואו, בואו.
פינלנד היא המאסטר של הרלי, שוודיה גם כן, אבל כל הסקנדינביות, כן.
אני גם אגיד שזה פחות, בטוח שזה מאוד עוזר להם, אני לא מפקפק בזה לרגע, זה יכול להיות פחות עוזר לנו, כי אנחנו נוהגים בתוואי שטח שונה לחלוטין, פחות שלג ויותר, לא יודע, מדבר וחם. אבל כן, זה מעניין, אבל בוא רגע נחזור חזרה לעולם הגיימינג ולעולם הסימולטורים. אתה יודע, דיברנו קצת על ספורט מוטורי, דיברנו קצת על מכוניות, ואפשר להמשיך לדבר על זהירות בדרכים וילדים. אל תעברו במעבר חצייה לפני שיש אור ירוק או שיש מבוגר שעובר איתכם. אבל שנייה, בוא רגע נחזור לעולם המבוגרים ולספורט המוטורי הווירטואלי, שזה בעצם סים רייסינג. אתה יודע, אני הרבה פעמים ראיתי קצת תחרויות, גם היינו במונאקו, ראינו את זה מגוף ראשון, ובאמת יש חפיפה נורא גדולה בין הנהגים של הספורט המוטורי לנהגים של הסים רייסינג. אבל זה לא בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, ראינו גם גיימרים כאלה. ואני תוהה מה בעצם נדרש בשביל להיות שחקן טוב, נקרא לזה, או נהג טוב בעולם הסים רייסינג, שהוא לא בהכרח אותו אלמנט שקיים בעולם הספורט המוטורי, יכול להיות שגם כן. בוא תספר לנו קצת מה נדרש בשביל, אם אני רוצה להיות השחקן הכי טוב שיש, איזה סוג של אימונים אני צריך לעשות ואיזה סוג של כישורים אני צריך שיהיו לי.
אז אני אתחיל ואגיד, קודם כל העלית את הנושא הזה, שזה עניין של באמת לפתח אופי. אני נפגש עם הרבה חבר'ה אונליין, והרבה באים אליי בשאלה, כי אני נהג יחסית מהיר, והרבה רוצים ללמוד, ואתה רואה מי לומד מהר, ואתה רואה מי לומד פחות מהר. בדרך כלל אלה שלומדים מהר, זה אלה שבאים, מה שנקרא, עם ספר או דף חלק, באים עם לב פתוח ורצון לקבל, להבין איך הדברים עובדים, כי ראיתי נהגים שחושבים שהם נהגים מקצוענים במציאות, מגיעים לסימולטור ומתיישבים, ובגלל שהם ראש בקיר של אני יודע איך לנהוג, הם לא מצליחים לנוע, להשתפר בשום צורה. מצד שני, ראיתי, יש לנו נהגת בשם טליה, שהגיעה לגרנד טוריסמו שלא יודעת להעביר הילוכים, ולפני שבועיים, שלושה שבועות, לקחה מקום שלישי. בדרג ב' בגרנד טוריסמו, שזה מדהים, אתה רואה שהיא כל הזמן רוצה לשאול, והיא מתעניינת וחוקרת. אז אם לענות לך לשאלה, זה באמת לחקור וליהנות מהתהליך. אני אתן טיפ למי שנכנס לתחום הזה. אם אתם מתחילים ממקום אחרון, התחרות שלכם היא נגד המקום אחד לפניכם. זה הכל, לא מול המקום הראשון. וכל פעם תעלו עוד טיפה ותפיקו את הכיף גם מהדרך. מהצד היותר פרקטי, יש טכניקות שממש צריך ללמוד. אני אתן עוד טיפ, אם אתם רוצים להתחיל ואין לכם מושג באיך לנהוג, לכו על סימולטורים כמו גרנד טוריסמו, שיש שם בית ספר לנהיגה, ומלמדים קווים נכונים ואת הפיזיקה ואיך האוטו עובד. אז אופי, יכולת למידה, הכלה, תצמדו לנהגים טובים. יש לנו בחור בקהילה בשם יובל ישעיהו, אם אתם מגיעים, תשאלו איפה יובל. יובל ישמח לשבת עם כל רק מי שבא לזה, בחור מדהים, אני מת על הבחור הזה. כל בחור חדש שמגיע ורק רוצה ללמוד, הוא יושב איתו ודוחפים ומתעניינים ואיך הולך לך. בגלל שאנחנו קהילה יחסית קטנה לגיימינג, אז אנחנו נורא שמחים שאנשים חדשים באים. אז תצמדו לאנשים טובים כמו יובל, תראו איך תעלייה מתקדמת, תראו איך זה לב פתוח באמת עוזר להתקדם. תתכוננו ללמידה ותהנו מהתהליך. באמת, אופי, לאט לאט.
טוב, אני חושב שדילגת פה קצת על נושא שציינת אותו כמובן מאליו, אבל חלק מהמאזינים לפחות לא יראו אותו כמובן מאליו, שיש גם בחורה שנוהגת ומקבלת ככה גם מקום של כבוד. כמה
נכון.
נשים יש בענף הזה?
יש את עלייה, ויש עוד מישהי שנוהגת ומשום מה לא הגיעה לקהילה כרגע, אז אם את שומעת אותנו, בואי. ספורט
כי את
המוטורי הוא...
יודעת מי את, כאילו, זה היה קטע כזה?
לא, היא דווקא נהגת ממש טובה. לא, היא, זאת אומרת, היא דיברה עם יובל במקרה הזה. שאלה כמה שאלות ולא נכנסה בסוף לזה, אבל אנחנו יודעים שהיא נהגת טובה. יש נהגות שנוהגות בספורט המוטורי האמיתי, והן כן קורצות קצת לעולם הסימולטור, אבל בכללי אני חושב שהשנה הזאת, בכל התחום של הספורט המוטורי, יש יותר כניסה של נשים, וזה ממש מבורך, כי בניגוד לספורט אחר, אין הרבה יתרון לגברים פיזי. לצורך העניין, ריצות קצרות, מן הסתם לגברים יש יתרון מובהק. ואין מה לעשות עם זה, אבל בספורט המוטורי, כולל סימולטורים, אין יתרון מובהק. אז
טוב,
אנחנו
נגיד שגם
נשמח.
לא לכל הגברים יש יתרון מובהק, לי למשל אין שום יתרון, אבל אני מניח שזה עניין סטטיסטי. אבל כן, אני חושב שזאת מגמה שרואים בכל עולם הגיימינג. אתה יכול לדבר על אחוז הגיימריות בעצם בקרב כלל האוכלוסייה הוא היום 51% על פי מספר מחקרים. מצד שני, האחוז הגיימריות שמשתתפות
מדהים.
בתחרויות ומגיעות לעולמות של האי ספורט הוא כבר הופך להיות בין 10 ל-15 אחוז, שזה הרבה פחות מדהים. ואתה יודע, אחד הדברים שאמרתי גם כשהיו חדשות 12, הגיעו לאליפות העולם בגיימינג באילת שעשינו, יחד עם מכבי תנועה עולמית ועיריית אילת, ושאלו איפה כל הבנות, אתה רואה בסופו של דבר איזשהו סוסג' פסט, וזה משהו שצריך לשפר. היו שם כמה בנות, דרך אגב, שהתחרו. כלומר, יש כמה מדינות ששלחו בנות, גם ישראל שלחה פעם אחת סליחה, לרומניה ב-2013 שלחנו בחורה, ולטיוואן, אני מאמין, אם אני זוכר נכון גם. אז יש, אבל מעט מאוד. וצריך יותר, לא כי יש בזה ערך משחקי, אלא כי אנחנו רוצים, אתה יודע, ההיגיון אומר שבסופו של דבר אם הגיימינג הוא קו משווה, הוא משווה מגדרי גם, זאת אומרת אין הבדל בין בנים לבנות בתחום הגיימינג, ולכן אם הן לא נמצאות שם, אז אנחנו צריכים לשנות משהו כדי שיהיה יותר נוח וירגיש יותר פתוח לכולם בשביל להגיע לשם. אני חושב שהגיימינג התחיל כאיזשהו תחביב מאוד גברי, גם היסטורית אתה רואה את זה, ולאט לאט כשנשים נכנסו במיוחד לעולמות של גיימינג אונליין, שבה אתה ישר נכנס לתוך קהילה מסוימת של גברים הרבה פעמים, אז זה לא תמיד מתקבל בצורה שהיא ניטרלית, זאת אומרת כבין אדם לבין אדם, אלא בצורה של בחורה נכנסה ועכשיו בואו נתחיל במקרה הטוב להתחיל איתה, ובמקרה הרע
לא,
לרדת עליה.
תחושה לא נוחה.
בדיוק.
אני, אחד הגלולות טרל שלי בגיימינג זה שאני משחק Last of Us Online. והצטרפה אלינו בחורה מרוסיה. אז אתה רואה שכאילו היא סוף סוף מצאה חבורה של גברים, לא ילדים, והרגישה נוח איתם איך זה מרים. אז כאילו,
אני
אני
חייב
חושב אבל
להגיד שגם אני משחק ליג אוף לג'אנדס אחת ליומיים, ורוב האנשים שאני משחק איתם הם בחורות, הם בנות, ואני שמח על זה, וזה טוב כי אתה יודע, זה גם מגוון. כי בסופו
כן.
של דבר, אם האוכלוסייה שאתה בא איתה במגע היא כל הזמן יותר מדי הומוגנית, יותר מדי עוד מאותו דבר, אז אני חושב שזה גם מפתח איזשהו זנופוביה קצת לאנשים שהם אחרים, וזה לא בהכרח אנשים שהם אחרים מבחינה מגדרית, זה גם יכול להיות אנשים שהם אחרים מבחינת לאום או מבחינת בחינות אחרות. אז אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב גם לראות אותן בבמות האלה של עולם הספורט האלקטרוני ושל הסים רייסינג ובכל מקום שאפשר, כי זה באמת משווה ואין סיבה שלא.
נכון, אז אני ממליץ לכולם גם לראות, יש, אני לא זוכר את השם שלה, יש בחורה מאוסטרליה שמאוד מצליחה בתחום הזה, אבל אני גם אוסיף ואגיד שהרבה פעמים בגלל שזה קשור לעולם המוטורי, אז דווקא בארץ יש לנו ייצוג נשי מאוד יפה בספורט המוטורי. אנחנו מקווים שהם ייכנסו לעולם של הסימולטורים, כי שוב, זה הרבה פעמים, בגלל שהסימולטור כל כך קרוב למציאות, זה הרבה פעמים מגיע מאיזושהי דחיפה שמגיעה דווקא מלמעלה. תראה איזה גיימינג שמגיע דווקא מההורים. יש לנו בחור צעיר בשם יובל רוזן, הוא בן 15, שאבא שלו דוחף אותו, אם אני לא טועה, לקארטינג, והוא אלוף הארץ בקארטינג וכאלו, אז מן הסתם, באופן טבעי, הוא גם הולך לסימולטורים כדי להתאמן. אז אנחנו רואים שאפשר לתקוף את זה בעולם הסימולטורים משני הכיוונים. הורים שכבר בתחום דוחפים את הילדים שלהם לספורט מוטורי, בואו לעניין הזה, בואו נגוון ובואו נביא באמת אנשים לתחום הזה.
לא,
אגב,
זה נורא
אתה
מעניין. כן, תמשיך.
גם דמוגרפית, גם דמוגרפית, לצורך העניין אני בן משק. באופן טבעי גדלתי עם טרקטורונים ואופנועים בחצר. אז קל לי להיכנס לזה, אבל פתאום אתה רואה חבר'ה מפריפריה שמגיעים מראשון ומגיעים משכונות שלא בהכרח. איפה תשים אוטו ספורט?
חושב
מגיעים לסימולטורים.
שראש עיריית ראשון מאוד יכעס אם תקרא לו פריפריה.
אז לא, סליחה, לא, סליחה, ראש עיריית ראשון. לך יותר רחוק.
אשדוד או
ירוחם, יש
יבנה,
לנו את
אני,
אופק.
אתה יודע, צריך לייצג בכבוד.
כן, יש לנו את מירוחם, יש לנו את אופק, שהוא אלוף של הגרנד טוריסמו, של העונה של הגרנד טוריסמו הקודמת שעשינו. אז שוב, זה באמת מחבר, בכללי גיימינג מאוד מחבר, והספורט המוטורי, אפשר לחוות אותו דרך העולם הסימולטורי.
בהחלט, בהחלט. אחד הנושאים המרכזיים שאני מדבר עליהם בהרצאות שאני עושה באוניברסיטת אריאל ואוניברסיטת רייכמן זה בעצם איך הגיימינג, אתה יודע, יחד עם כל הנישות הקיימות בו, שלא חייבים להשתתף בכולן, הוא מהווה איזשהו איקוולייזר בין אנשים, בין אומות, בין מגדרים, בין כמעט כל קבוצה באנושות. מהסיבה שהוא נגיש מאוד, מהסיבה שכולם יכולים להשתתף בו כמעט ללא הגבלה, וגם אם אתה מוגבל פיזית אפילו, אתה עדיין יכול להשתתף בתחרויות גיימינג למשל כמו כל אחד אחר. זה משהו שלא קיים בשום ענף ספורט.
נכון, ויש לנו חברים שיש להם מגבלות פיזיות והם נהגים מדהימים.
אז זה בדיוק העניין. בוא נדבר קצת על הציוד. כי קודם כל סיפרנו בתחילת באינטרו שעשינו שאתה שותף מייסד של חברת סים סולושן. עכשיו לא, אתה יודע, לא
נכון.
שילמת לי בשביל לפרסם פה, אבל כן אני רוצה לדבר קצת על מה, הרי בסופו של דבר אתה יודע, אני גיימר, אני יודע שאם אני גיימר PC למשל, אז אני צריך מחשב מקלדת עכבר, ואתה יודע, זה אפילו לא חייב להיות מחשב מקלדת עכבר גיימינג, יש משחקים כמו ליג
נכון.
אוף לג'אנדס או מיינקראפט שיעבדו בכל מקום. מיינקראפט טוב,
נכון.
זה תלוי, מיינקראפט זה מאוד תלוי, אבל באופן כללי ההנחה היא נכונה. אם אני שחקן קונסולה, אז אקסבוקס או פלייסטיישן, או במקרה המיוחד שאני באמת אוהב נינטנדו, אז את הסוויץ'. וזהו, זאת אומרת, זה לא מורכב. עולם הסים רייסינג, לעומת זאת, הוא קצת יותר מורכב בלשון המעטה, בוא תספר לנו קצת על זה.
אז אנחנו מכניסים מושג חדש לשיח עכשיו, שקוראים לו immersion, אז אימרציה נקרא לו. זה בעצם התחושה שבה אני יכול לחוות שאני חלק מהמציאות, ובעולם הסימולטורים אנחנו מנסים להגביר את האימרציה כמה שיותר. מה זה אומר? זה אומר, בצורך העניין, אתה יכול לשחק עם שלט. אתה באמת יכול לשחק עם שלט. השאלה אם אתה תרגיש שאתה יושב באוטו, לא בטוח. השאלה אם תהיה מהיר, יש מצב בהחלט שעם שלט, תהיה מהיר, יש בחור שנקרא סופר ג'י טי, הוא במשך שנים נהג עם שלט וקרא את כולם. מצד שני, אתה כן רוצה ללמוד את איך מסובבים את ההגה, איך פונים, איך עושים את הדברים האלו, אז אתה כבר מתקדם לציוד. אני קודם כל אשים על השולחן, ציוד טוב לא יעשה אותך נהג מהיר. כבר עשינו את זה, יש לך, אין לך תקציב, מצאת ביד שתיים הגה סבבה, טוב, תכף אנחנו נדבר על מה זה הגעים טובים, אם יהיה זמן, אבל אתה תתחיל לשחק, לא משנה, אל תכביד יותר מדי. ומפה אנחנו כבר מתקדמים לרמת כמה אני רוצה שזה יהיה אמרציה, כמה אני רוצה שזה יהיה מציאותי, אז אני רוצה שההגה יהיה חזק כמו באוטו פורמולה, אז אני צריך הגה שהוא יודע להחזיק את הידיים שלי. אני רוצה שזה יהיה הגה פתוח או הגה עגול, כמו בפורמולה או כמו ברכב רגיל, אני רוצה להדיד תלוחים, אני רוצה קלאץ', אני רוצה שהקלאץ' ירגיש כאילו מפריד, כמו באוטו אמיתי. אז זה כל מיני בחירות שאנחנו עושים, שלא בהכרח עוזרות לנו להיות נהגים יותר מהירים. אני כן אגיד שברמות הגבוהות, גבוהות, 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 אתה רוצה שליטה על האינפוט שלך, על מה שאתה... תרגם לי אינפוט, איך נגיד את זה נכון? על ה...
על הקלט שלך, אבל אני מבין מה אתה אומר, כי אבל מצד שני ברמות הגבוהות זה מגיע מהצד של הנהג ולא מהצד של הציוד. זאת אומרת, דווקא
בדיוק.
הנהג שהוא כבר מנוסה, שהוא כבר מקצועי, שהוא כבר הוא יודע מה הוא עושה, הוא כבר בן איש מקצוע נקרא לזה, והוא יודע כבר מה הוא עושה, אז הוא גם ידע להגדיר בדיוק איזה ציוד הוא צריך כדי להשתדרג, כדי לשפר יכולת כזאת או יכולת אחרת או להיות יותר מדויק. אז זאת אומרת, זה בא מהצד ההפוך, לא הציוד הפך אותו ליותר טוב, אלא עצם זה שהוא יותר טוב גרם לו לדעת איזה ציוד הוא צריך ברמה האישית שלו.
בדיוק, בדיוק.
כן נגיד
בדיוק.
גם, ואולי שותפינו בחברות המחשבים הממותגים יכעסו עליי, אבל בסופו של דבר לקנות מחשב גיימינג יקר יותר לא יהפוך אותך לגיימר טוב יותר, זה אמת ידועה המון המון שנים. אבל הרבה אנשים לא עושים את זה בשביל זה, הם עושים את זה בשביל הגרפיקה היותר טובה ובשביל ליהנות יותר מהמשחק.
נכון. אז אתה יודע, הציוד באמת הרבה פעמים חסם לאנשים להיכנס לתחום, כי הוא מגיע אליי בחור שאומר לי, אני רוצה סימולטור, ואז הוא רואה מה יש לי פה. הוא אומר, לא, כזה אני רוצה. ואז הוא אומר לי, כמה זה עולה? הכל, ביחד. ואני מנסה לתרגם לו את זה, שזה, כאילו, הוא אומר לו את הסכום של זה, אז הוא אומר, לא, 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 טוב, זה לא בשבילי, ואז הוא כבר מעדיף לא להיכנס. ואני
טוב, רגע,
תמיד
תסבר
שומר
לנו,
בפייסבוק.
אתה יודע, אתה אומר דבר כזה, בוא תסבר לנו את האוזן, סכומים.
מדברים על סביבות הסימולטור שיש לי, הוא בסביבות 25,000 שקל,
וואו.
וזה מגיע גם וזה גם מגיע לכפול מזה קל, ממש, אם אתה בכלל רוצה להגזים. וכל פעם,
25,000
כל פעם אתה יכול
שקל אתה
לשפר את
יכול
עוד
כבר
קצת.
לקנות אוטו.
נכון, אבל אתה יכול להגיד את זה על, אתה יודע, על כל, על מחשב גיימינג טוב, 12,000 שקל, אתה יכול כבר לקנות אוטו. אתה
אופנוע.
במקום לשחק טראקוב, אתה יכול, עם כל הכסף שאתה קונה את הציוד, לקנות ציוד, איך לשחק פיינטבול עם החבר'ה שמשחקים ביערות. יש לזה הרבה תשובות מכל הצדדים.
תראה, זה לוקח אותי למקום שעכשיו היה לא מזמן פרק של ג'ון אוליבר, אני לא יודע אם אתה מכיר את התוכנית שלו. זו תוכנית שבועית שבעצם סאטירית, כמו סוג של ליאור שליין כזה. ונושא שהוא דיבר עליו לא מזמן זה נושא של חברות באמריקה. הוא בעיקר מתעסק בבעיות של אמריקה. ובשביל להדגיש את הנקודות שלו הוא השתמש בפארמינג סימולטור, שזה מי שלא מכיר משחק שהוא בעצם סימולציית חוואות, לא איך לקרוא לזה אחרת, סימולציה של חקלאות, ובה בעצם אנשים נוטעים שדות וקוצרים אותם ומשתמשים בכלים כמו טרקטורים. ועושים את זה ביחד. זאת אומרת, רוב השחקנים בפארמינג סימיולטור לא משחקים לבד, הם משחקים בקבוצות. וכל הקטע שהמשחק הזה הוא לא באמת משחק, זאת אומרת, הוא סימולטור של חקלאות. הוא ממש, זה המטרה שלו, הוא רוצה להיות סימולטור של חקלאות. ואתה יודע, יש סימולטורים שהם יותר לוקחים את עצמם ברצינות, ויש סימולטורים שלוקחים את עצמם פחות ברצינות. אני חושב שדווקא פארמינג סימולטור הוא יותר רציני. יש כמובן את גואט סימולטורס, שזה משחק שבעצם מדמה איך להיות עז, והוא מאוד מאוד לא לוקח את עצמו ברצינות.
נכון.
אלא אם כן מישהו מכיר עזים שדרך קבע מפעילות נשקים גרעיניים
עושים על
על
סטנדו.
העיירות שבהם, כן, על העיירות שבהם הם חיות. אז דווקא פה זה נושא מעניין מה שאתה מעלה. אני הייתי שמח להבין האם סימולטורים ספציפיים, ציינו בתחילת הפרק היום את המשחקים השונים, דיברנו על גרנד טוריסמו שהוא דרג ביניים כזה של סימולטורים, דיברנו על האסטו קורסה למשל שהוא היותר מציאותי, ועל הפורצה והניד פור ספיד שהם הכי פחות מציאותיים, ולא יודע רמה מתחת לזה זה רוקט לי כבר, אני לא, לא, אני מנסה
מריו קארט.
להגדיר, מריו קארט, כן, קראש טים רייסינג. אז במקומות האלה, האם נדרש ציוד ספציפי למשחק ספציפי, או שאתה יכול להשתמש בציוד שקנית עבור כל סימולטור בעצם? כי אני מניח שציוד, רגע, נבין, זה הגה ודוושות והשלדה, נכון, שעוקפת את כל הדבר הזה,
זה יכול להיות
והמסכים.
הגה. אני בדיוק רציתי להגיד ששמור לי בפייסבוק תמיד תמונה שלי נוהג מחובר עם הגה איך זה נקרא, קרש גיוץ. ואני יושב בסלון בטלוויזיה, כשאני מבקש מההורים שלי פעם, אני יכול לשחק בסלון, ואז אני רץ עם הקרש גיוס, מחבר את ההגה ויושב ככה. אחרי זה עברתי לשולחן איקאה, זו הייתה התפתחות גדולה. ההגה מחובר לשולחן איקאה. אז לא צריך ציוד גדול, צריך הגה, דוושות, זהו. רוב ההילוכים עוברים בשיפטרים אחורי ההגה, תכף אני אראה לכם אפילו דוגמה. אבל הדבר היחיד שצריך להקפיד זה שיש סוני ואקסבוקס, ששניהם לא מתאימים אחד לשני, אתה קונה ציוד או לאקסבוקס או לסוני, ושניהם מתאימים למחשב. אז אם אתה עם מחשב אין לך בעיה, כמעט כל מה שתקנה טוב. אני ממליץ בחום לוודא שלהגה יש 900 מעלות סיבוב מינימום, כי זה נדרש.
מה זה 900 מעלות? מה זה אומר?
זאת אומרת, שיודע לעשות סיבוב ועוד 900 מעלות של סיבוב.
זאת אומרת,
מקצה לקצה.
פעמיים וחצי סיבוב?
בדיוק,
פחות או יותר,
בדיוק,
אוקיי.
בכל צד. כן. אחד וחצי, כן, אחד וחצי כל צד.
360 ו-720, ואז עוד קצת, אז זה פעמיים וחצי.
כן, זה כדי לתפוס את המנעד של הרכבים. לצורך העניין, לפרארי יש רק 480 מעלות סיבוב.
אוקיי.
אבל אם אתה נוסע פתאום על טויוטה קורולה, אתה רוצה שיהיה לך כמו לאוטו אמיתי, וזה בדרך כלל 1,080 או 900. אז שיהיה לו סיבוב ושיהיה לו force feedback. אתה רוצה לקבל את המידע שאתה מקבל מהאוטו, אתה רוצה לקבל אותו לידיים דרך מערכת force feedback, זה שההגה רועד וזה שהוא מתנגד אליך, ואז אתה יודע מתי אתה מחליק ומתי ההגה משתחרר לך. אז זה מה שחשוב להבדיל. סתם מדבר על מותגים, לא בהכרח מותגים שאני מייבא להם להתעסק איתם. יש את לוג'יטק וטראסמאסטר, אני כמעט לא מתעסק עם המותגים האלו, אבל הם היו אבני דרך מאוד חשובים בהנגשה של עולם הסימולטורים. אבל כבר עברנו לתחום אחר, לעולם אחר, שזה נקרא הגעי דיירקט דרייב, שזה הגעים שממש מדמים את המציאות. לסבר את האוזן.
כן, רק נגיד שלא כולם יכולים לראות, אז חלק מהאנשים שמאזינים לנו מאזינים דרך אפליקציות שמע, אז לא תמיד יראו את המסך, אבל אני כן אגיד שמי שרוצה לראות, אז הפרק כמובן עלה ליוטיוב עם המצלמות, וניתן לראות, ושתהיה לנו עוד גם החיה בעוד 17 דקות של זמן צפייה. אצלנו כמובן יהיה זמן קצת יותר ארוך. הרי בסופו של דבר אנחנו בכל פרק עושים משחק עם המרואיין, עם האורח שהגיע אלינו. רוב הפעמים זה לא בעיה, נכנסים לליג אוף לג'נדס או לוולורנט או לכל משחק אחר בפי-סי או אפילו באקסבוקס שיש לי פה, ועושים את זה מיד. במקרה הזה, זה מקרה מיוחד שבו אני צריך לנסוע אליך, או למקום שאתה תחליט. ולעשות את זה בצורה פיזית כדי גם להרגיש את ה... כי יכולתי להוריד עכשיו משחק למחשב, אבל המטרה היא גם להרגיש את הציוד שאותו אין לי, כי אני לא נהג סים רייסינג יותר מדי מדופלם.
נכון, אז אנחנו מכינים לך סטאפ מאוד מיוחד, ואתה גם תנהג על ההגה שאני הולך להראות לך עכשיו. זה בעצם הגה, זה נקרא הגה פתוח. לא הרבה יודעים, אבל ברכבי ספורט אנחנו לא מחזיקים הגה עגול.
שזה המון בקרים. כאילו...
נכון, המון בקרים, זה נראה מרשים, אבל זה לא כזה מסובך. זה בעצם לשלוט בכל מיני בקרות אחיזה שיש לרכב. ומה שמעניין לראות, זה שאנחנו לא מרימים את היד מההגה. כשאנחנו נוהגים, אנחנו מחזיקים את ההגה בשתי הנקודות שלו, ואין דבר כזה להרים את היד. אין יד אחת, אין להחזיק, זה פשוט ההגה זז בצורה הזאת. ועוד משהו מעניין, זה שיש לנו כאן מאחורה ארבעה שיפטרים, אל ההילוכים, ופה, זה מפתיע הרבה אנשים, זה קלאץ'. והוא
okay.
כפול שתיים, כי בגלל שהאוטו כל כך חזק, אז אני לא יכול לשחרר קלאץ' כמו ברכב, מי שיש לו רישיון, שאני משחרר את הקלאץ' ופשוט נוסע והכי מהר שאני יכול, כדי לצאת מהמקום בלי לפרפר, בלי שהגלגלים יסתובבו, כי יש לאוטו המון כוח, והוא שוקל מעט, אז אני בעצם משחרר קלאץ' ראשון, ואז קלאץ' השני. זה כשאתם
טוב,
תראו פורמולות, תדעו שככה אני.
יש הרבה ניואנסים ואינטריקציות שבסוף אתה עכשיו מלמד אותנו, אבל יש אני בטוח עוד יותר שאתה לא מדבר עליהם, והרבה ניואנסים שחייבים להכיר בשביל באמת להתמקצע בתחום, אבל אתה יודע, אחד הדברים שתמיד אומרים...
זה חלק מהפאן.
הזמן הוא הכי טוב להתחיל, הוא בהתחלה, פשוט התחילו.
נכון, אבל זה גם מה שגורם לנו, כמו שאמרת על הטיסה, שאתה אוהב, זה פשוט כיף להפעיל את המכונה הזאת. אז בסופו של דבר, זה הפאן שיש לנו, שאנחנו יושבים אונליין ומדברים, כן, אחי, גיליתי שהצמיגים האלו עושים ככה, ואם אתה משנה את הסטאפ פה, זה חלק מהכיף. זה עוד משהו שעונה לשאלה של מקודם, איך משתפרים? נהנים מכל אספקט של הדבר הזה, ובאמת נהנים, אפשר להשתפר בו.
מעניין מאוד. יותם, בוא נדבר קצת על הקהילה. מקודם ציינת שיש קהילה של הענף הזה. בוא נדבר קצת על הקהילה. מה, דיסקורד, שרתי דיסקורד, או איפה נפגשים בסופו של דבר?
אז תראה, הקהילה מן הסתם, כל קהילה יש לה את האופי שלה, ואני לא יכול לנהל את כולם, כי יש את הדרך שבה אני מסתכל על הדברים ורואה אותם. אז יש בעצם ענפים, יש את החבר'ה של F22, RLI, חבר'ה מדהימים. יש את סימקלאבייל, עמוד בפייסבוק, ששם אפשר לראות הרבה חבר'ה מדברים ושואלים שאלות. יש את הקהילה שאני מנהל אותה, שנקראת מועדון הסימולציות, וזה הדיסקורד הכי גדול כרגע בארץ בתחום, שמרכז את כל סגנונות הסימולטורים, והנהגים הכי מקצוענים. ויש גם את החבר'ה שהם חצי בעולם האמיתי, חצי אצלנו בדיסקורד. והקהילה מתנהלת בעיקר בדיסקורד ובוואטסאפים, אבל בעיקר בדיסקורד. כי בדיסקורד אתה כן יכול לפגוש מישהו נוסע פתאום בסימולטור הזה, והוא נוסע בסימולטור הזה, אני צופה בך נוסע פה, אני נוסע איתך שם. באמת, זה כמו מפגש כזה בבית קפה מרגיש הדיסקורד.
רק נגיד שאתה יודע, ציינת פייסבוק ופייסבוק, למרות שאני משתמש בו, אני אגיד, זה כבר של אנשים בוגרים, אין מה לעשות.
ממש,
מה
ממש, וגם
בקהילה.
מרגישים את זה אגב. או, זו שאלה טובה. הגילאים זה עולם של גיימינג יחסית גדול, 20 פלוס, 25 פלוס אפילו.
מבוגר.
כן, יש לנו, כן, כן יש לנו כוכבים בני 15, אני מדבר איתך עם יובל רוזן, זה כוכב. זה ילד, אתה מדבר איתו, זה בחור מאוד בוגר, והוא נהג מהיר בטירוף. אז כן, יש נערים, יש לנו את לוטם, שהוא נהג דריפטים, הוא ילד בן 15, אין לו רישיון והוא נוסע במסלול האמיתי ועושה דריפטים. רישיון אפור, מי שלא יודע, רישיון אפור זה רישיון ספורט. וכן רואים אותו אצלנו אפילו בגליגה של הגרנד טוריסמו. אז כן יש ילדים, אנחנו נשמח לקבל ילדים. זאת אומרת, נשמח שיגיעו ילדים, מה זה נקבל? אנחנו לא עושים ועדות קבלה. נשמח שיגיעו, כי אנחנו מאמינים, אגב, הנה רגע, נשים את הכובע של השותפים לעמותת הגיימינג, אנחנו מאמינים שמהנוער יגיעו האלופים הבינלאומיים. כי אנחנו חבר'ה מבוגרים, אנחנו מתאמנים, אנחנו יש לנו משפחות, ילדים, בסוף אלה שאנחנו נשלח לאליפויות הבינלאומיות, יהיו חבר'ה שהתפתחו מגיל צעיר בתחום הזה, אז בואו, זה הזמן. זה הקהילה. אני אציין גם שיש איזשהו, יש סימן שאלה נורא גדולה לאן הקהילה הולכת, כי זה באמת, אנחנו מנסים להבין איך עובדים עם ה-FIA. לצורך העניין, הגרנד טוריסמו, הוא עושה הסכם עם ה-FIA, ואז ה-FIA מביא את הנהגים לחול. וה-FIA בארץ, הוא לא באמת, יש לו ייצוג, יש לו חצי ייצוג כזה, דרך עמותת הקארטינג, ואז צריך למצוא את הדרך לשתף פעולה, אנחנו בהידברויות, ואנחנו מנסים להבין איך עושים את זה. אז ככל שיבואו יותר אנשים, אנחנו נגיע לתשובות יותר מהר.
טוב, כן צריך להגיד שבסופו של דבר הייצוג חייב להגיע תמיד מלמטה, אני תמיד אומר את זה. יש מקום ודרך גם להביא את אותם עולמות פוליטיים שמן הסתם נדרשים בשביל תקציבים ונדרשים בשביל להביא את המשאבים לדבר הזה. אבל בסופו של דבר הייצוג צריך להגיע מאנשים שזה הפאשן שלהם, מאנשים שאוהבים את התחום, כי זה
נכון.
בסופו של דבר כור ההיתוך שמייצר את הנהגים, במקרה שלכם, הכי טובים שיש. אני גם אגיד שילדי פלא יש בכל ענף. זה
ברור.
מעניין אצלכם, כי זה הרגיש לי מההתחלה כענף מאוד מבוגר. זאת אומרת, כל העולם של ספורט מוטורי הוא באופן כללי לא בדיוק מותאם לילדים. גם בגלל המורכבויות שיש בתוך הרכב, אני מניח שגם בסימולטור, בטח בסימולטורים היותר ריאליסטיים, אתה צריך ללמוד את זה. אתה צריך ללמוד את זה, אתה
גם
צריך
גרן
להכיר את
טוריסמו,
זה.
שהוא מאוד ריאליסטי, אבל הוא מנגיש, אבל אני אציין שזה ייחודי לארץ ישראל. יש לנו בארץ ישראל בעיה בתפיסה כלפי ספורט מוטורי. בכל מקום באירופה, בארצות הברית, כל מקום בעולם שחווה ספורט מוטורי, אתה בגיל 3 מגיע פעם ראשונה, אתה עושה רישיון ספורט מוטורי ואתה עובר חינוך, אתה נוסע מגיל 0. יש לך בארצות הברית אפילו נהגי מוטוקרוס, אם אתם יודעים מה זה מוטוקרוס, זה האופנועים האלה שקופצים באוויר, זה מתחיל מגיל 3. זה לא מתחיל מגיל 10 ולא 12, אתה בגיל 3 מקבל אופנוע עם שני גלגלים בצדדים, ואתה לומד, ואז אתה לומד להעביר הילוכים. אז בישראל יש עדיין תפיסה בעייתית כלפי ספורט מוטורי.
טוב, זה לא הדבר היחידי שלגביו יש בישראל תפיסה בעייתית. כן נאמר, אני יכול להגיד שאני בענף הגיימינג מאז 2012, מאז שאני בן 18 למעשה, ותמיד הייתה פה תפיסה של גיימינג זה או לילדים קטנים, או שזה דבר רע, או שזה התמכרות, או שזה משהו, ולאט לאט התפיסה הזאת משתנה באיחור של איזה 6 שנים ביחס לאירופה ולמערב. והיא כן משתנה, זאת אומרת, אני כן רואה שזה קורה, אבל זה פשוט קורה באיחור. ובסדר, זה גם עניין תרבותי, זה גם עניין של איפה מערכת החינוך נמצאת. אני חושב שכל הדברים האלה חייבים גם להיות חלק מתוך מערכת החינוך, כי יש בסופו של דבר אלמנט שאומר, בתור ילד, אי אפשר שלא להיחשף. אנחנו חיים במדינה שהיא בסך הכל מדינה חופשית, יש לנו גישה לאינטרנט, ואתה יודע, אפילו אני אתן את הדוגמה של החרדים, שאתה יודע, טלפון כשר ופה ושם, תמיד נחשפים למשהו. אין דבר כזה להיות סגור לחלוטין, וכשאתה נחשף למשהו, אתה רוצה להכיר אותו וללמוד אותו. אם יש לך את המערכת מאחוריך, שבעצם ברמה החינוכית, ברמה של חוגים, ברמה של פעילויות, מייצרת את זה בצורה נכונה יותר, אז גם הערכים של אותה מערכת מונחלים בצורה נכונה יותר. ועוד שאם לא, אתה פשוט תעשה את זה באופן פיראטי, נקרא לזה. ואחד הדברים שאני מדבר עליהם כשאני מדבר על נושאים של חינוך, בסופו של דבר, למה להיכנס לעולם הגיימינג? למה בתי ספר כן צריכים להכיל את זה? לא רק להכיל את זה, להיות שם באופן אקטיבי ולהיות חלק מזה. זה בגלל שבסופו של דבר הילד יהיה שם, בין אם תרצה או לא. והשאלה אם אתה תחנך אותו שם, או שאיזה האקר רוסי יחנך אותו שם, אני מעדיף שמערכת החינוך תעשה את זה. אז כאילו, בסופו של דבר יש פה המון המון אלמנטים שדיברנו עליהם, ואנחנו מתקרבים לסיום שלנו.
אני רק רוצה להגיד מילה אחת, שנייה רגע, על ההקשר של...
אפילו
תראה,
כמה
אנחנו
מילים.
נפגשנו, תודה. אנחנו נפגשנו ב... אני חושב שזה היה בתקופת הקורונה, או קצת לפני, או קצת אחרי הקורונה, אני כבר לא זוכר, אבל... אחד הדברים שכבשו אותי בכל הנושא של עמותת הגיימינג, זה חזרת על זה כמה פעמים, על הנגשה, 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 הנגשה. ואצלנו בספורט המוטורי, בספורט המוטורי, באי-ספורט של הסימולטורים, זה קצת מרגיש כמו ספורט המוטורי, ואז זה קצת מרחיק אנשים, זאת אומרת, אין את ההנגשה, בגלל זה חשוב לי שאנשים יבינו את הפעילות, אני רגע אומר שלנו, בסדר? כי... כשאתה רוצה להירשם היום לגרן טוריסמו, אתה צריך לאליפות הגרן טוריסמו הבינלאומית, אתה צריך לשלם סכום לא גדול, אבל לא כזה קטנצ'יק, כדי רק להירשם, כי זה שייך ל-FIA, וה-FIA הם חושבים בחשיבה של ספורט מוטורי. זה אנשים שיש להם כסף, זאת אומרת, אז ההנגשה ולהפוך את זה לנגיש מאוד מאוד חשובה בסימולטורים, לדעתי אפילו יותר מגיימינג רגיל, ובגלל זה אני כן רוצה שהאנשים יבינו שהפעילות של העמותה והרצון שלנו לחבר בין אנשים לפני הכל היא חשובה, חשובה לי, וזה למה אני
זה הבסיס
מחבר
של
את
כל
העמותה
הדבר
לכל
הזה.
הסיפור.
אני חושב שיש, אתה יודע, אחד הדברים שאנחנו גם רואים המון זה שדווקא במקומות האלה שמגיעים מעולם יותר מסורתי, מעולם יותר מגובש, הספורט המוטורי, אפילו תחרויות פיפה מקצועיות, בסופו של דבר מאורגנות על ידי EA ופיפה, מי שמנהל את הדבר הזה בפועל, זה לא אנשים שמגיעים מעולם הגיימינג ומעולם הספורט האלקטרוני, זה אנשים שמגיעים מעולם, במקרה של פיפה כדורגל. ומביאים גם חשיבה וגם באופן כללי סדר וארגון מאוד מאוד ישן. לתוך העולם הזה, וזה מרחיק, זה מרחיק את הדור הצעיר. למה זה מרחיק את הדור הצעיר? כי הדור הצעיר לא מדבר בשפה הזו. הדור הצעיר הדרך לדבר אליו זה לא בהתנשאות, בלבוא ומה שנקרא לרדת על הברכיים ולהתחיל לדבר אליו, הדרך היא שהוא יביא את זה, שהם ידברו בעצמם, שהם יביאו את זה בעצמם, כן להדריך את זה במסגרות הקיימות שתמיד חייבות להתגמש ולהשתפר ולהתפתח, אבל זה חייב להגיע מלמטה, זה חייב להגיע מהעולם של הגיימינג כלפי מעלה לתוך העולם של ספורט מוטורי מאורגן ופיפא וכן הלאה. זאת גם אחת הסיבות בעיניי שפיפא, בניגוד להיותו משחק מאוד מאוד מצליח, דרך אגב השנה כבר זה הפיפא האחרון, החל משנה הבאה אין יותר את המשחק הזה, הוא נקרא בשם אחר
וואו.
וכבר לא מקושר לפיפא כי נשבר ההסכם בין EA לבין פיפא, אבל הוא, למרות הפופולריות המאוד מאוד גדולה שלו, דרך אגב ישראל היא המדינה שבה הוא הכי פופולרי מכל המדינות, ברמת אי-ספורטס, פיפא הוא לא אי-ספורטס מאוד נצפה, זאת אומרת, אנשים לא ממש עוקבים, זה פחות מעניין אותם. יש חפיפה יחסית גדולה בין אוהדי כדורגל מושבעים לאנשים שאוהבים פיפא וכן הלאה, אבל הגיימרים פחות שם, והסיבה היא, גם הגיימרים של פיפא הם פחות שם, והסיבה היא שזה בעצם מנוהל באופן שהוא נורא לא מתאים לענף הגיימינג, באופן שהוא נורא מתאים לענף הכדורגל ולא מתאים לענף הגיימינג. אז אתה צריך שזה יגיע מלמעלה, מלמטה, סליחה. אתה צריך שזה יגיע מלמטה, מהגיימרים כלפי מעלה. בסופו של דבר, אם זה הקהל שאליו אתה רוצה להגיע וזה הקהל שאליו אתה רוצה לדבר, אז כדאי שתלמד את השפה ותכיר בזה שתמיד יהיה לך מבטא בשפה הזאת, ואולי תגייס לשורותיך אנשים שאין להם.
מסכים.
ואתה יודע, זה משהו שהוא לא נכון רק לעכשיו, הוא גם יהיה נכון עוד 30 שנה לטרנדים הבאים שיגיעו. ואנחנו נהיה הזקנים, אני מקווה שנדע להשכיל וללמוד מהטעויות של אלו שנמצאים היום ברמת ההסקנות והפוליטיקה הגבוהה של הענפים האלו, של ספורט המוטורי ושל הכדורגל ושל כל הענפים האחרים. לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לשאול אותך ככה בקטנה, מה השלב הבא עבור עולם המרוצים, עבור עולם הסים רייסינג?
אתה יודע, אני חושב על השאלה הזאת הרבה, ואין לי תשובה חד משמעית, כי זה, להתעסק בנבואות זה קשה, נבואות נתנו לשוטים, אומרים. אז, אבל אני רק רוצה להגיד מה אני מאחל. אני מאחל שהקהילות התחילו לעבוד יחד כמה שיותר, שיבינו שבעולם הגיימינג בכללי, אבל בעיקר בסימולטורים שקל, זאת אומרת, להחזיק ידיים זה כוח שיביא לנו רק טוב. אנחנו עשינו אירוע בסינמה סיטי עם קולנוע נורא גדול ב-12 עמדות, כדי שדברים כאלה יקרו, צריך שכל הקהילה תדע לפרגן ולעבוד יחד. זה קורה, אבל לא תמיד. ואני מאחל שכמו שאמרת, שהגופים הגדולים קצת ירדו מדרגה אחת למטה, תחזיקו ידיים ומה שנקרא בגובה העיניים ונעבוד ביחד, כי זה כן מהווה אתגר. יש הרבה תחושה לפעמים, תחושה שאנחנו כאלה שמנסים להניע את הדברים האלו, קשה, קצת אתה נע בתוך ג'לי כזה, הכל זז לאט, ואתה מנסה להזיז דברים, ויש פתאום איזה מישהו שסתם עומד בדרך. אז כמו שאתה אומר, שזה יבוא מלמטה, אז העתיד הוא שבואו לדיסקורד, תהיו חברים, תדברו, תשתפו, תהיו מצחיקים, תהיו מקצוענים, תהיו מוזרים, תהיו מה שאתם רוצים, תבואו, תהיו בקהילה, ויהיה לנו את הכוח אחרי זה להביא באמת לעשות קסם. כי הסימולטורים הולך עם כל שאר הדברים, ושיהיה אירוע גדול, ושיהיה דברים טובים, זה יעשה לנו ממש כיף, ממש טוב. האירוע שהיה בסינימה היה חוויה מטורפת. חוויה
טוב,
אדירה לכולם.
לא, אין לנו מספיק זמן לדבר על הכל, אבל יכול להיות שנזמין אותך שוב. אז זה החלק של הדיבורים. מדהים, אז יותם, תודה רבה שנתת לנו ככה הצצה לתובנות, והניסיון שלך מעולם הסים רייסינג. אני מקווה שנהנתם מהפרק, ומזמין אתכם להצטרף למגרש המרוצים הווירטואלי. כמו שאתם רואים, יש קהילה ויש מקומות שבהם אפשר להתחיל בצורה נורא קלה, ועם אנשים שיעזרו ויכווינו. עד הפעם הבאה, תמשיכו לשחק, ונתראה בקרוב. יותם, תודה רבה.
תודה.